שלום לכולם, אנחנו מתחילים היום בעזרת השם את מסכת שבת באתר sinai.org.il. היום נלמד מתחילת המסכת ועד אמצע ג' עמוד א', השיעור היום יהיה 11 דקות. השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת שמחה לב בן שינה. עכשיו לפני שנתחיל נקדים שהנושא של המשנה זה הוצאה והכנסה מרשות לרשות, כלומר יש איסור דאורייתא לקחת חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, זה נקרא הוצאה, או להפך מרשות הרבים לרשות היחיד, זה נקרא הכנסה. את האיסור של ההוצאה לומדים מפסוק, את האיסור של הכנסה לומדים מסברה, שאין הבדל בין הוצאה להכנסה, לכן להוצאה אנחנו קוראים אב ולהכנסה אנחנו קוראים תולדה. עכשיו, כשאדם מוציא או מכניס מרשות לרשות, הוא בעצם עושה שלוש פעולות. הוא גם עוקר את החפץ מאיפה שהוא נמצא, כלומר, מרים אותו או שהוא מתחיל ללכת איתו, הוא גם מעביר את הגבול, והוא גם מניח אותו ברשות השנייה. עכשיו, לגבי הפעולה של העברת הגבול, היא בדרך כלל חלק נספח מאחת הפעולות האחרות, לכן אנחנו נדבר רק על שתי הפעולות האחרות, כלומר, העקירה והנחה. ולגבי זה נאמר שיש שלוש רמות של איסור. הרמה הראשונה זה שעשית את שתי הפעולות, גם את העקירה וגם את ההנחה, ואז חייבים מדאורייתא. הרמה השנייה זה ששניים עשו את התהליך ביחד, כלומר אחד עקר ברשות אחת ואחד לקח ממנו והניח ברשות האחרת, או שאחד עקר ושם בתוך היד של השני והשני עביר את הגבול והניח ברשות האחרת. בשני המקרים האלו שניהם פטורים, כי כל אחד עשה או רק את העקירה או רק את ההנחה, אבל זה איסור דרבנן, כיוון שסוף סוף הם עשו חצי מהפעולה. והרמה השלישית שהיא מותרת לגמרי, אז אם אחד לא עשה אף אחת מהפעולות, אפילו שהוא קצת עזר לזה, בכל זאת זה מותר. מתי? אם למשל אחד הרים את החפץ, והשני לקח מהיד שלו את החפץ, והעביר את הגבול והניח, אז השני עשה הכל, וזה שהראשון הרים אין איזה משמעות, וגם אין בזה איסור דרבנן. ואותו דבר, אם אחד עקר והעביר את הגבול, והניח את החפץ ביד של מישהו, אותו מישהו לא עשה כלום, כי הוא לא עשה לא את העקירה ולא את ההנחה, וגם זה מותר לגמרי. אז אלה שלוש הרמות, עוד פעם מדאורייתא צריך לעשות גם את העקירה וגם את ההנחה, מדרבנן אם אחד עשה עקירה ואחד עשה הנחה, שניהם אסורים, לא משנה מי זה שעביר את הגבול, אבל שניהם פטורים מדאורייתא, ואם אחד רק נמצא שם והשני עקר ממנו את החפץ או הניח עליו את החפץ, אז הוא לא עשה כלום, ולכן זה הרמה השלישית שהיא מותרת לגמרי. זאת הקדמה הראשונה. הקדמה השנייה מאוד קצרה, כשאנחנו אומרים שיש איסור להעביר ושצריך לעקור, לעבור ולהניח, זה לא רק אם ממש עקרת את החפץ, הלכת איתו והנחת בצד השני, אלא זה גם יכול להיות שאתה עדיין באותו צד, אבל היד שלך הוציאה או הכניסה, גם זה אסור מהתורה. ודבר נוסף, כשאנחנו אומרים עקירה והנחה, זה לא חייב להיות שהרמת את זה מהרצפה והנחת על הרצפה, אלא גם מדבר או על דבר אחר, למשל שהרמת את זה מיד של מישהו אחר, או הנחת את זה על יד של מישהו אחר, גם זה נקרא עקירה והנחה. עד כאן ההקדמות, ועכשיו את השיעור עצמו נחלק לשלושה שלבים. בשלב הראשון נראה את המשנה. המשנה רוצה לתאר לנו שמונה מקרים של הוצאה והכנסה, ובשביל לתאר את זה היא מדברת על הסיטואציה הבאה. יש שני אנשים, אחד נמצא בתוך הבית, נקרא לו בעל הבית, ואחד נמצא מחוץ לבית, נקרא לו אני, ואחד מהם מעביר את החפץ מצד אחד לצד השני, כלומר או הכנסה או הוצאה, ובסיטואציה הזאת אומרת המשנה שאפשר לדבר על שמונה מקרים. עכשיו המשנה מחלקת את שמונת המקרים האלו לפי שני סיווגים. הסיווג הראשון שאת זה היא נותנת כבר בכותרת של המשנה זה שיש ארבעה מקרים שהם בפנים, כלומר שבעל הבית עשה את עיקר הפעולה, וארבעה מקרים שהם בחוץ, כלומר שהאני עשה את עיקר הפעולה. זה הסיווג הראשון. אחר כך כשהמשנה מפרטת היא מסווגת את זה לפי סדר אחר, והיא קודם מדברת על ארבעת המקרים שהם איסור תורה, ואחר כך היא מביאה עוד ארבעה מקרים שהם איסור דרבנן. אנחנו כאן נתאר את שמונת המקרים לפי הסיווג השני, כלומר קודם ארבעת המקרים שהם מדאורייתא ואחר כך ארבעת המקרים שהם מדרבנן. אז ארבעת המקרים שהם מדאורייתא זה מאוד פשוט, זה כשאדם אחד עשה את כל הפעולה, או הכנסה או הוצאה, ויש ארבעה מקרים כאלה. שני המקרים הראשונים זה שהאני עשה את כל הפעולה, או שהוא הכניס לבד או שהוא הוציא לבד. שני המקרים הבאים זה שבעל הבית עשה את כל הפעולה, כלומר או שהוא הוציא לבד או שהוא הכניס לבד. אלה ארבעת המקרים שהם דאורייתא, כשאני עשה את זה המשנה קוראת לזה בחוץ, כשבעל הבית עושה את זה המשנה קוראת לזה בפנים, והמשנה מדגישה שאותו אחד שעשה את זה חייב גם אם הוא לקח את החפץ או הניח את החפץ על היד של השני. זה לא משנה, השני היה פסיבי לגמרי והוא לא עשה כלום, לא עקירה ולא הנחה, ולכן השני מותר לגמרי, וזה שעשה חייב מהתורה כמו שגם אמרנו בהקדמה. ארבעת המקרים הבאים הם אסורים רק מדרבנן, וזה כי אחד התחיל את הפעולה, כלומר עקר, והשני סיים את הפעולה, כלומר הניח. עכשיו נשים לב שזה לא משנה מי העביר את הגבול בפועל, מה שמשנה לנו זה שאחד עקר ואחד הניח, ונשים לב שכאן בניגוד למקרים הקודמים, העקירה והנחה היא לא פסיבית אלא היא אקטיבית, כלומר או שהוא שם ביד של השני או שהוא לקח מיד של השני, ולכן שניהם אחראיים. עכשיו, בשביל לסדר, המשנה מסדרת את זה לפי מי שהעביר את הגבול, כלומר, שני המקרים הראשונים זה שהעני הוא זה שהעביר את הגבול, ולכן המשנה קוראת לזה בחוץ, ושני המקרים הבאים זה שהעשיר הוא זה שהעביר את הגבול, ולכן זה נקרא בפנים. מה המקרים? אז שני המקרים שבהם העני הוא זה שהעביר את הגבול, זה שאו שהעני עקר, הכניס, ואז בעל הבית לקח מהיד שלו והניח, או שהעני הכניס יד ריקה, בעל הבית עקר והכניס את החפץ לתוך היד של העני, ואז העני הוציא החוצה. שני המקרים שבעל הבית עשה את העברת הגבול זה בדיוק להפך, כלומר או שבעל הבית הוציא את היד עם החפץ החוצה והעני לקח מתוך היד של בעל הבית והניח, או שבעל הבית הוציא יד ריקה, העני הכניס את החפץ ליד שלו, בעל הבית הכניס את החפץ והניח. אלה ארבעת המקרים ששניהם פטורים אבל אסורים, כי כל אחד מהם עשה או עקירה או הנחה. עד כאן התיאור של שמונת המקרים, ועכשיו מתוך זה נחזור לרגע לכותרת של המשנה ונבין אותה. הכותרת של המשנה היא יציאות השבת, שתיים שן ארבע בפנים ושתיים שן ארבע בחוץ. מה זה שתיים שן ארבע? אז כאן זה קצת מבלבל, כי יכולנו לחשוב שהכוונה היא שזה מתחלק לשתי קטגוריות, וכל קטגוריה מתחלקת לעוד שתי קטגוריות, אבל כאן זאת לא הכוונה, אלא זה מאוד פשוט. יש שני מקרים שהם אסורים מהתורה, ויש עוד שני מקרים שהם מדרבנן. סך הכל יש ארבעה מקרים. כלומר, שניים שאין ארבע זה שניים מהתורה, וארבע סך הכל, שמתוכם שניים מהתורה ושניים מדרבנן. ואת הדבר הזה יש גם בחוץ, כלומר ביחס לעני, וגם בפנים, כלומר ביחס לבעל הבית. אז זאת המשנה היא באמת מאוד פשוטה, ראינו ארבעה מקרים שאסורים מהתורה, כי כל אחד ממסה את כל הפעולה, או את כל ההכנסה, או את כל ההוצאה, ועוד ארבעה מקרים שהם מדרבנן, כי כל אחד עשה או רק את העקירה או רק את ההנחה, ועכשיו מתוך זה נעבור לשלב השני שזה הגמרא. בגמרא נראה שני דיונים קצרים, שבכל אחת מהם שאלה סגנונית על המשנה, כלומר לא שאלה עקרונית על הדין, אלא פשוט להבין למה המשנה כתבה כך ולא אחרת. השאלה הראשונה זה למה כאן המשנה פירטה שתיים שם ארבע בפנים, שתיים שם ארבע בחוץ, ואילו במשנה הראשונה במסכת שבועות שגם שם המשנה מזכירה בדיוק את המקרה שלנו של יציאות השבת שתיים שן ארבע לא כתוב בפנים ובחוץ אלא פשוט כתוב שתיים שן ארבע. אז למה אצלנו המשנה מזכירה שמונה מקרים ולמה שם ארבעה מקרים ועל איזה מקרים המשנה שם ויתרה ולא הזכירה? זאת השאלה, ובאופן כללי עונה הגמרא שאצלנו כיוון שהנושא העיקרי זה שבת אז המשנה מפרטת יותר, ואילו שם כיוון שזה רק מוזכר בדרך אגב כי גם בשבועות יש שתיים שן ארבע אז המשנה שם פחות פרטה. אז זה מאוד מובן, אבל עדיין צריך להבין על מה המשנה שם ויתרה, כלומר מתוך שמונת המקרים שהזכרנו אצלנו מה הם ארבעת המקרים שהמשנה שם הזכירה ומה הם ארבעת המקרים שהיא לא הזכירה. לגבי זה יש שתי תשובות בגמרא. התשובה הראשונה זה שהמשנה שמזכירה רק את ההוצאות ולא את ההכנסות. אז יש ארבעה מקרים של הוצאה וארבעה מקרים של הכנסה, אז היא הזכירה רק את הארבעה של ההוצאה. למה? כי כמו שאמרנו בהקדמה, הוצאה זה אב והכנסה זה תולדה, אז היא הזכירה רק את האבות. אז זאת התשובה הראשונה, ולתשובה הזאת יש יתרון וחיסרון. היתרון הוא שכשכתוב שם במשנה בשבועות יציאות השבת, הכוונה היא כפשוטו יציאות, והיא לא מדברת בכלל על הכנסות. אז זה היתרון בתשובה הזאת, אבל בתשובה הזאת יש גם בעיה ולכן נביא תשובה אחרת. הבעיה היא שלפי ההסבר הזה המשנה שמדברת רק על הוצאות, כשבתוך ההוצאות יש שני מקרים שהם דאורייתא ושני מקרים שהם דרבנן. הבעיה עם זה זה שבאותה משנה בשבועות יש עוד כמה דברים כמו שבועות ונגעים ושם הכל דאורייתא, אז למה פתאום בשבת יש שני מקרים דרבנן? אלא יותר סביר שגם כשהמשנה שם מזכירה את שבת היא מדברת רק ברמה הדאורייתא, ולכן אנחנו דוחים את התשובה הראשונה שמה שהמשנה שם ויתרה עליו זה הכנסות ועוברים לתשובה השנייה. התשובה השנייה זה של רב פאפה, והוא אומר שארבעת המקרים שהמשנה שם ויתרה עליהם זה המקרים של דרבנן. כלומר, המשנה שמזכירה רק את ארבעת המקרים של הדאורייתא ולא את ארבעת המקרים של דרבנן. זאת התשובה השנייה. הבעיה הייתה, כמו שגם רמזנו מקודם, שכאן יש בעיה קטנה בניסוח. האמת היא שהבעיה הזאת קיימת גם במשנה שלנו, וזה שכשכתוב יציאות השבת, אתה מצפה שנדבר עכשיו רק על הוצאות ולא על הכנסות. עונה הגמרא, או בפשטות צריך לומר שיציאות הכוונה היא גם הכנסות, כי יציאה הכוונה היא להעביר מרשות לרשות, לא משנה לאיזה כיוון, כך עולה בפשטות מהמשנה שלנו וגם ממשנה בעין ג'. או הסבר נוסף, כשכתוב יציאות הכוונה היא לא הוצאה, אלא רשויות, כלומר יש שתי רשויות, רשות הרבים ורשות היחיד, ולגביהם נאמרו ארבעה דינים. בכל אופן, זאת התשובה השנייה לעל מה אותה משנה בשבועות ויתרה כשהזכירה רק 4 מקרים ולא 8. עכשיו רק חשוב להדגיש שלפי זה, הניסוח של 2 שם 4 אצלנו ובמשנה שם מאוד שונה. אצלנו במשנה כשכתוב 2 שם 4, הכוונה היא 2 מדאורייתא ועוד 2 מדרבנן. שם לעומת זאת כשכתוב 2 שם 4, הכוונה היא 2 של הוצאות ועוד 2 של הכנסות כשכולם מדאורייתא. עד כאן הדיון בשאלה הראשונה, שאלנו למה המשנה בשבועות כתבה 4 מקרים ולא 8 וענינו שתי תשובות. הדיון השני מתחיל שתי שורות לפני סוף עמוד ב' וגם פה יש שאלה סגנונית, שואל רב מתנה, לכאורה המשנה שלנו אתה צריכה לומר 2 שם 6 בפנים ו2 שם 6 בחוץ, כלומר סך הכל 12 דינים. למה? גם הוא כמובן מודה שיש סך הכל 8 מקרים, אבל הוא אומר בארבעת המקרים האחרונים, כלומר המקרים של דרבנן, יש בעצם בכל אחד שני דינים, הדין של העני והדין של בעל הבית, כי הרי בשניהם יש דין שהם פטורים אבל אסורים. אז למה במספור של המשנה היא אמרה רק שיש 8 מקרים והיא לא אמרה שיש 12 מקרים? עכשיו בסוגריים הגמרא מדגישה שלגבי ארבעת המקרים הראשונים, ששם אחד חייב מדאורייתא והשני מותר לגמרי, שם ברור שאנחנו לא מחשבים את הדין של השני כי זה מותר, זה לא נחשב דין. אבל במקרים האחרונים ששם לגבי שניהם יש דין של פטור אבל אסור, היינו מצפים שנקרא לזה 8 דינים ולא 4, כך שסך הכל יהיו 12 דינים, רק נשים לב שהשאלה כאן היא לא על הדין או על העיקרון, אלא רק על הניסוח של המשנה. זאת השאלה, ועונה הגמרא בערך בשליש העליון של ג' עמוד א' שהמשנה ספרה רק את הדין של זה שעקר, כי העקירה היא יותר חשובה מהנחה, כי יש לה סיכוי שבסוף זה גם יבוא לידי דין חטאת, כי אם הוא עקר אולי הוא גם יעביר ויניח, לכן המשנה בחרה לספור דווקא את זה ולא את שני הדינים. בזה הגענו בערך לאמצע ג' עמוד א', עכשיו שימו לב שדילגנו מהשורה השנייה בג' עמוד א' ועד השורה השמינית, נראה את זה מחר. להיום נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו עם את השיעור לשלושה שלבים, בשלב הראשון ראינו את המשנה, בשני השלבים הבאים ראינו שני דיונים בגמרא, במשנה ראינו 8 מקרים של הוצאה והכנסה על ידי העני שנמצא בחוץ ובעל הבית שנמצא בפנים, ארבעת המקרים הראשונים הם מקרים שיש חיוב דאורייתא כי אחד ממסה את כל הפעולה, כלומר או שהעני עשה את כל ההכנסה או את כל ההוצאה, או שבעל הבית עשה את כל ההוצאה או את כל ההכנסה, ארבעת המקרים הבאים הם מקרים שהם פטורים מדאורייתא אבל אסורים מדרבנן, וזה מקרים שאחד עשה את העקירה והשני עשה את ההנחה, כלומר או שהעני עקר והכניס ובעל הבית הניח, או שבעל הבית עקר והעני הוציא והניח, או שבעל הבית עקר והוציא והעני הניח בחוץ, או שהעני עקר בחוץ ובעל הבית הכניס והניח, אלה ארבעת המקרים שבהם יש רק איסור דרבנן. זאת הייתה המשנה, בגמרא הדיון הראשון היה למה אצלנו כתוב 2 שם 4 בפנים, כלומר בעל הבית עשה, ו2 שם 4 בחוץ, כלומר העני עשה, ואילו במשנה בתחילת שבועות שגם שם מוזכר יציאות השבת 2 שם 4, כתוב פשוט 2 שם 4 בלי הפירוט של בפנים ובחוץ. אז הגמרא הסבירה ששם כיוון שזה רק מובא בדרך אגב, אז המשנה פחות פרטה, ושאלנו אז על מה המשנה שם ויתרה, וראינו שתי תשובות. תשובה אחת זה שהיא ויתרה על התולדות, כלומר על ההכנסות, והיא דיברה רק על ההוצאות, שמתוכם 2 מדאורייתא ו2 מדרבנן. את זה דחינו כי אז זה לא דומה לנגעים שם, ששם הכל דאורייתא, ולכן תשובה שנייה אומר רב פאפה שהיא ויתרה על המקרים של דרבנן, והזכירה רק את המקרים של דאורייתא, שמתוכם 2 הוצאה ו2 הכנסה, ואמרנו שלמרות שהניסוח שם זה יציאות, זה כולל גם הכנסה. זה היה הדיון הראשון בגמרא, הדיון השני שאל רב מתנה למה המשנה אומרת שיש רק 8 מקרים, לכאורה את 4 המקרים של הפטור צריך להכפיל, כי יש פטור לעני ופטור לבעל הבית, עונה הגמרא שבכל אחד מהמקרים של הפטור, המשנה ספרה רק את זה שעקר, כי בעקירה יש גם סיכוי בסוף להגיע לחטאת, ולכן זאת הפעולה החשובה יותר ואותה ספרו. עד כאן להיום, מחר נמשיך עם הבנת המשנה, כל טוב בינתיים.